פרק י"ח במעין הישועה, חזרנו קצת אחורה, מה שדילגנו. שני גואלים. יש פה חידוש בפסקה. אנחנו רואים שהרב חרל"פ קורא לאליהו גם כן גואל. לא משיח, אבל גואל. לא משיח משום ש... גם זה אני מקווה שנספיק. איחוד שני המשיחים, זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ומי שמאחד זה שוב אליהו. אבל שני הגואלים זה משה ואהרון ביציאת מצרים, ובגאולה העתידה משיח ואליהו. ומה התפקיד של כל אחד? למה צריך שניים בכלל? אז הרב מסביר כך, כשם שבגאולת מצרים היו שני גואלים, משה ואהרון, כך בגאולה העתידה היו שני גואלים, אליהו הנביא ומלך המשיח. כמו שאמרו בילקוט, בסוף מלאכי, אמרו ישראל, בגאולה הראשונה כתיב, שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו. אז הוא שלח את משה, מבחינת הגואל, וגם אהרון, זאת הבחירה. עוד מעט הרב יתעכב גם על הבחירה הזאת. עוד מעט הרב יאמר שדווקא אהרון ומשיח הם נבחרים. משה ואליהו לא. הם עצמם, הם נבחרים בעצמם, אבל לא זרם אחריהם. שלח אף עכשיו, ככה אומרים ישראל, כמו שבגאולה הראשונה... כפי שכתוב בתהילים, שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו. ריבונו של עולם, שלח אף עכשיו, שניים כנגדם. שלח אורך ואמיתך. זה הבקשה של ישראל. אור ואמת. אור ואמת. אמר הקדוש ברוך הוא, הנני משלח, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. הנה אתם ביקשתם? נעניתם. כלומר, נעניתם שאני שולח שניים כנגדם. הצמיא את אליהו הנביא, והשני, עבדי צמח. עבדי את מוחבו, בחירי, רצתה נפשי. אז רואים שגם בחירי נאמר גבי מלך המשיח, כמו שאהרון אשר בחר בו. יש להם, שניהם, פועל של אני שולח. שלח משה עבדו. החשיבות של השליחות זה משום שבכוח של השליח תמון כוחו של המשלח. אנחנו יודעים, שליח זה ידע ריכטה, הוא פועל. כאשר ציווה השם את משה. אז בעצם, אל תשאל איך נעשה. כפי שאתה לא שואל איך יד השם תקצר, אז כאן, לגבי השליחים, גם כן יש פה כוח על. לכן יש בהם את הכוח, משום שהם יונקים מגבוה, יש להם כוח לגאול. אז חידוש ראשון אמרנו, שני גואלים. למה? אנחנו עוד לא יודעים. ומה הגדרה בדיוק של גואל? אולי לעומת משיח, גם עוד לא מחודד. פסקה השנייה. והצורך לשני גואלים הוא כי העבדות איננה רק ביחס לגוף, אלא בעיקר ביחס לנשמה. גואל זה שאתה בגלות, אתה צריך גואל שיוציא אותך מהכבלים. תגאל אותי מהייסורים. הוא קלו. יש צד אחר שתפוס בו, הוא נתפס, הוא מצומצם, הוא מוגבל, ואתה צריך לגאול אותך מהכבלים הללו. הכבלים בה הידיעה זה עבדות. וגלות זה בחינה של עבדות. איך אנחנו יודעים שעבדות זה בחינה של גלות? לא רק, הרי בגלות מצרים היינו עבדים במצרים. תוכל לומר ברמה עקרונית, כל נתין במדינה למלך זר, לשלטון זר, אז הוא נתין, אז הוא עבד בממלכה. בסדר, זה כמו כל האזרחים בממלכה. זה לא עבדות לכאורה פסולה. זה כן, איפה אנחנו לומדים את זה? זה עבדות שהיא נגד הטבע של ישראל. אנחנו לומדים את זה משעבוד מלכויות. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות. דברי שמואל, שעבוד מלכויות, זאת אומרת שאתה עבד. למה אני עבד? אני אזרח חופשי. כשיש מדינות, כזמן הזה, פחות או יותר חופשי, עם חובות וזכויות, למה אתה קורא לי עבד? מישהו שיש לו יכולות, שיש לו מנוף רוחני, שיש לו חופש ומעבר לזכויות אזרחיות רגילות, אז זה נחשב עבדות, בהחלט. אתה פשוט לא יודע מי אתה. כוח של ישראל שנמצא במדינה זרה, הוא נחשב עבד במדינה זרה. והגואל הוא בא לשחרר אותנו מהעבדות הזאת. והעבדות הזאת היא בשתי קומות. הגלות היא בשתי קומות, והגאולה היא בקוממיות בשתי קומות. גוף ונפש. והרב אומר, עיקר זה הנפש. הצורך לשני גואלים הוא כי העבדות איננה רק ביחס לגוף, אלא בעיקר ביחס לנשמה. ביחס לנשמות ישראל, אנחנו בעבדות בגלות. שכן העבדות גורמת לירידת הנפש והנשמה, כמו שמצינו, שעבד עברי מותר בשפחה כנענית. הרי שהעבדות פועלת על הנפש שתצא מכלל עליו שלא ייקדש. ולא עוד, אלא שכל רגשי שפלות העבדות אינם אלא מצד הנפש, ורגשי הגוף המדומים הם רק צללים מהרגשים האמיתיים של הנפש. יש לרב חרלאפ מהלך כזה גם במרום על פרשיות השבוע במשפטים, שיש בדיני ודברי שהוא מותר בשפחה כנענית, זה פלפליין, זה דבר מופלג. הרי האיסור של שפחה כנענית הוא יורדיה, זה איסורים, זה איסור, זה פסול. זה איסור מצד באדם למקום. עבד עברי, לכאורה זה סטטוס, זה מעמד קנייני. זה מעמד סוציאלי, אקונומי, נמכר בגנבתו. עבד עברי הוא לא עבד כנעני, הוא עבד עברי, הוא חייב בכל המצוות. שכיר הוא מעין עבד עברי. לכן גם שכיר יכול לחזור בו בחצי היום. יש גם סעיף בשולחן ערוך שאסור, ברמה, שאסור לאדם להיות שכיר יותר משלוש שנים. הרי יותר משלוש שנים זה כבר רובו של שש, ואסור, לא תמכרו במכרת עבד, ושכיר הוא בבחינת. אז לכן יש צורך לחדש את החוזה כל פעם. מה ההבדל בין שכיר לקבלן? שהזמן שלי שאול, אין כזה דבר. הזמן זה החופש שלי. זה סוג של עבדות. בסדר. זה לא בסדר להיות עבד. לא תמכרו במכרת עבד. אבל אדם נצרך, אין לו את האמצעים. אז לכאורה זה רק מעמד קנייני. שהוא מוכר את הזמן שלו. מה פתאום שמותר לו לאכול בשר בחלב? לא, לא יגע לדעת, מה זה קשור? זה, לא, לא. עכשיו אתה עבד, בשר בחלב אתה יכול. זה בשום פנים ואופן, אתה חייב בכל המצוות, שום דבר לא השתנה. רק נעשה בך קניין ותו לא. אז מה פתאום שלא יקדש מוחקים לך, לא נורא. אבל זה איסור גמור. לא רק שזה איסור, זה גם יקדש בבני ישראל. זה איסור שקשור להיותנו כעם. שם ישראל שרבך את פעם, לא יקדש בישראל, ואתה פתאום קצת בסדר, אתה שם של עבד כגרים, מה זה קשור? אז הרב במרום, כמו שפי שהוא כתב כאן בקיצור, אתה נמצא תלמד שעבד עברי זה פועל על הנפש, ואתה צריך גאולת הנפש. נמצא תלמד שישראל בגלות הם עבדים מצד הנשמה, לא מצד הגוף. ייתכן שהעבד הזה טוב לו, טוב לו עמך. הרבה יותר טוב לו ממשהו חופשי. מצד הגוף אולי אין לו איסורים. העיקר הבעיה שלו זה שהוא עבד בנפש, שאפילו הוא לא מודע לזה, זה עוד יותר חמור. זאת אומרת שהמחלה, שהוא צריך עוד יותר גואל, שהוא יתום והוא לא יודע שהוא יתום. הוא עיוור והוא אפילו לא מודע לזה שהוא לא רואה. הוא חושב, זה נתון. אין לי נבואה, אבל אני חושב, בסדר, בסדר, מתפקדים כאדם רגיל, מה קרה? אני יכול לרוץ 200, 2000, אני עושה מתח, אני חופשי, מה קרה? אני השתגעת? אין לך נבואה, אתה מסתובב בלי ראש. אתה לא מרגיש את זה, אז אתה עוד יותר חולה. אז אתה עוד יותר צריך גואל. אתה משורבד, אתה צריך גואל שישחרר אותך מהכבלים. העבדות היא בעיקר פועלת על הממד הרוחני, על הנשמה. בין שאתה מודע, עוד יותר אם אתה לא מודע לכך. ויש כמובן גם, בפועל אני רוצה להיות, אני צריך להיות חופשי מבחינת הגוף, שלא יהיה מי שיחליט עליי. זה שיבוד הגוף שיש לעבד, שיש בגלות. כנגד שני הממדים האלה אני צריך שני גואלים, אחד לגוף ואחד לנפש. יש משה ואהרון בגאולה הראשונה. לכאורה, בבחינת המעמד, אהרון הוא רק, אהרון אחיך יניביך, הוא רק הפה של משה, הוא לא גואל עצמי. אבל הרב הוכיח מהפסוקים שלו, זה לא כך. היה מקום להאריך ולומר ש... הרי הקדוש ברוך הוא באמת רצה שיהיה רק גואל אחד, לא שניים. בעצם הקדוש ברוך הוא לא רצה שום הפרדה, כפי שנראה בפסקה הבאה, שאנחנו לא רוצים שום הפרדה בין שתי הגאולות. כשיש הפחדה יש בעיות. הנה חינם מזה שהתפקיד הוא מחולק לשניים בין משה ואהרון, זה בדיעבד. רציתי שמשה יפעל את שניהם בבת אחת ביחד מאותו מקום, מכוח אותו דיבור. אבל זה שזה עובר בין משה לאהרון, אהרון יש לו מעמד אחר. זה מה שהרב רוצה להסביר כאן. ולכן יש צורך בשני גואלים, האחד יגאל את הגוף והשני יגאל את הנפש. משה גאל את הנפש, ואהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, גאל את הגוף. אבל לכאורה אהרון הוא רק הפה. יש הבדל כשאתה שומע את הדברים מפי משה רבנו, כשאתה שומע את זה מפי התלמיד. יש הבדל כשאתה שומע את זה מפי מרן הרב, ומפי הדור השלישי, הרביעי, יש הבדל. אבל זה אותם דברים, אבל זה אותם דברים. אבל הפעולה היא שונה. התוכן הוא זהה, הוא מקביל, אבל הפעולה בנפש היא שונה. אהרון בעיקר פועל בשלמות. השלמות קודם כל הגופנית.
גם זה נקרא, אבל שהוא גוף כלי נפש. כאילו הוא כלפי מעלה, הוא כלפי מטה. משה עובד מול הקדוש ברוך הוא, אהרון עובד מולם.
אז משה, הוא, כשהוא פועל, כשבן שהוא הקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, יש לו השפעה גם עליך. זו לא השפעה מעותקת. כשמשה רבנו פועל, הוא פועל על הצד הרוחני היותר עליון שלך, שמצד הנשמה. זה גם כן פעולה. לא תשוב שהוא פועל בשמיים. הכל זה, כשפועלים בשמיים, זה גם כן משפיע עליך. מה שאני... יש מקום להתלבט שעכשיו באליהו, ומשיח, מי הוא מה? אליהו זה אהרון. אתם תראו שכל הזמן הוא שם את משה ואליהו. שכביכול משיח הוא כמו אהרון.
אתם מסתכלים. אבל נגיד אבל שזה מתהפך מהדומיננטי.
מביא אולי גוף או נפש. זה מיד נראה. זה נכון, אנחנו רוצים שזה יהיה ביחד. מיד זה הנקודה, נקודת התורפה כאן. ניסיתי לרמוז לכך שמשה, שקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה אברהם מלכתחילה. רצה שיהיה רק משה, נכון?
גם המדרש הוא אומר, שלח אף עכשיו שניים.
זה כמו שהיה, מה המדרש אומר? אמרו ישראל בגאולה הראשונה, כתיב... אבל אני אומר, בגאולה הראשונה זה שכתיב שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו, זה נראה בדיעבד הרי, לא לכתחילה. אנחנו נראה, אבל נכון, שבסופו של דבר זה המדרגה שלנו. כמו שתגיד, רציתי שיהיה עץ, פרי עושה פרי. בסדר, בסוף זה עץ עושה פרי. בסוף אני צריך משה ואהרון, נכון. אבל לפחות הם היו בתוזמנים, הם היו ביחד. עכשיו אני לא רוצה שאחד מהם יפעל. כשאחד מהם יפעל זה דיעבד. יש צרות, יש אי תזמון. כפי שאתה מכניס הילוך, צריך שיהיה חיבור בין שני הכוחות במנוע. עכשיו צריך שיהיה תזמון שלם בין הגוף לנשמה. זה הלך התחילה. בדיעבד, נראה מה שקורה. אבל מי ומה, אהרון הוא הגוף ומשה הוא הנשמה, זה ברור. וכן העתיד תהיה גאולת הגוף והנפש על ידי אליהו הנביא ומשיח. הוא לא אומר במפורש מי, אבל לפי הסדר, אז אליהו הנביא הוא הגוף ומשיח הוא הנפש. לכאורה. אם כי בהתחלה כשהוא הזכיר שני גואלים משה ואהרון, שני גואלים אליהו ומלך המשיח. אז מי זה לפי הסדר? אליהו הנביא זה משה, ואהרון זה המשיח. וגם בפסקה הבאה כשהוא מזכיר שיש עניין של בחירה, הבחירה היא בחירה עצמית, שפירושה שזה כולל גם דורו אחריו, זרעו אחריו, גם הדורות הבאים. את זה... את הבחירה יש רק אצל אהרון ואצל משיח. אצל אהרון, אהרון אשר בחר בו, וזה כהונת עולם, גם זרוע אחריו. אבל משה לא. משה זה בחירה עצמית מצד שהוא כולל, ומשה היה תמצית של כלל ישראל. משה שקול כנגד כל ישראל, אומרים חכמים. וכן באליהו זה בחירה עצמית. לא נאמרה בו בחירה, לפי שאין הבחינה שלו נמשכת אחריו. אבל מלך המשיח, דוד המלך, ודאי, הן עבדי, אתמוך בו, בחירי, רצתה נפשי, שכן מלכות בית דוד משכת לו ולזרוע אחריו, כמו שנאמר, כיסאך יהיה נכון עד עולם. אז מצד הבחירה דווקא יש הקבלה בין המשיח לאהרון. ומשה ואליהו הם יחד, שזה בחירה עצמית.
מה זה הבחירות השונות?
בחירה אלוקית. כשקדוש ברוך הוא בוחר, זה זרוע אחריו. בוחר באהרון, בוחר בפנחס, זה זרוע אחריו. בוחר בדוד עבדו, זה זרוע אחריו. משה רבנו, זה בחירה עצמית.
משה
אחרון,
משה
אחרון,
בן דוד?
כן.
זה
הנעלם, משה אחרון. נכון, פה הוא לא כתוב. נכון? אם הייתי עושה סקר, שני גואלים, על מה הפסקה תדבר? כולכם הייתם אומרים, השם בן יוסף, נשיא בן דוד, זו פסקה שנראה מיד. פסקה אחר כך דבר על יוסף, חנת יוסף, חנת יהודה, פרק כ"ד, ייחוד שני המשיחים, שם זה באמת משיח בן יוסף, משיח בן דוד, והייחוד זה אליהו. אז לכן הקדמתי, שהוא לא קורא לאליהו משיח. שני משיחים זה יוסף ודוד. אבל גואלים, כן. אליהו גם כן גואל. מי שבא להוציא את הכבלים שלך, הוא גם כן גואל. הוא בא לשחרר אותך. משיח זה עוד בחינה. הוא לא רק בא לגאול, אלא הוא בא לגלות קומה נוספת בעם. הוא לא רק בא לשחרר מאיזה מניע. הפסקה הגדולה, הנפקא מינה ממה ש... מההסבר של הרב, של גוף ונשמה, הנפקא מינה, זה מה שהוא כותב כאן. שני הגואלים, ואם אתם שמתם לב, תמיד במעיין הישועה, הרב נותן איזו אקסיומה רוחנית, איזו הגדרה, איזה עיון, ובסוף הוא כן... שולח איזה השלכה אלינו. מבט, לימוד, ציפייה. הוא הוא רוצה שאנחנו שפתם מים עם עיני ישועה, שאנחנו רואים מעיני ישועה, כל המטרה שלו זה שכתוב בספרים, כל עיני ישועה זה כתוב, הוא רוצה לקרב את זה אלינו, לכן הוא תמיד בא ונותן לנו את הרעיונות בהישג יד, שיהיה לנו תפקיד, מטיל עלינו אחריות. שני הגואלים צריכים, הכוונה לכתחילה, ככה אמור להיות, להופיע ביחד. שכן אי אפשר לגוף בלא נשמה, נשמה בלא גוף. אתה מבין את זה? כן. אז לכן אחרי שהגדרתי לך ששני משיכים אחד הגוף אחד הנשמה, שניהם צריכים להיות ביחד. נכון? אבל כשזה לא כך. וכשיש הפרדה ביניהם, יש הפרדה בין נפש לגוף. וזה בלא זה לא יתקיים. וזו הבקשה במדרש של ישראל. זאת היא בקשתם של ישראל, שלח אורך ועמיתך. אני רוצה שלוחה ועמיתך בבב החיבור. הם ינחוני ויבוני לך קודשך. אני מבקש ממך ריבונו של עולם, אם תשלח את שני הגואלים ביחד, תשלח אותם. שישחררו את הגוף ואת הנפש יחד. זו התקופה בה אנחנו נמצאים. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים, זה גאולת הגוף. אתה עכשיו, הוצאתנו מבית עבדים, זמן חירותנו מצד שאנחנו לא מבית עבדים. אבל עוד לא קיבלת מוחין, עוד לא קיבלת תורה, עוד לא נתן לנו תורתו. לכן יש גשר בלתי נפרד, בין פסח לשבועות. בסופו של דבר, אין אחד בלי השני. בלי שיחגוג רק את חג הפסח, בלי חג השבועות. כמו שאומר ספר החינוך, החירות הגדול, אין לך חירות אל התורה, החירות שלך, היום הזה נהיית לעם. מתי נאמר? מתן תורה. אז אשר בחברנו מכל העמים, אתה לא קיבלת תורה בסופו של דבר. השתכחת מבית עבדים, אבל לא קיבלת עצמיות חיובית, רק שלילית. ואתה תחזור אליה, מיד תגיד, ניתנה ראש, נשובה מצרימה, תחזור למצרים אלה או אחרים. שזה מתגלה בחג השבועות. מה שמתגלה בחג השבועות זה הזהות של ישראל שמתגלה בחג השבועות. אם אתה לא תקבל חג השבועות, אשר בחר בנו, אין האומה, אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. הגילוי שלה. בלי תורה, כפי שאומר ספר החינוך, זמן חירותנו בחג הפסח, הוא פחות מזמן חירותנו בחג השבועות. ושזמן חירותנו בחג השבועות, הוא אין לך חרות אלא חירות. אין לך בן חורין אמיתי עצמי למי שעוסק בתורה. אז מתגלה החירות שלך. אז מתגלה אשר בחר בנו מכל העמים. ובסופו של דבר, אין לך כתובת, אין לך גשר יותר הדוק, ממחרת השבת כבר תתחיל לספור, עד שתגיע לחג השבועות. ואין לך גם תורה, אין לך נשמה גם בלי גוף. אתה לא יכול להגיע לחג השבועות, רק דרך, רק דרך יציאת מצרים. אחד שרוצה לקבל רק תורה, אתה יודע מה? אני רוצה דת בלבד. אני הסיפור שלכם עם הלאומיות לא מתחבר, זה משהו פשיסטי מדי, אני רוצה רק תורה. אין לך תאריך כזה בשנה. אתה רוצה להגיע לחג השבועות? אז מה התאריך שלך? 50 יום, מי יציאת מצרים? אם אין לך יציאת מצרים, אין לך מתן תורה. אין? תחפש את עצמך במקום אחר.
מה זה הרווח הזה של 50 יום בחודת? מה זה הרווח הזה של 50 יום בחודת? כאילו, תביא אותם יחד באותו מקום?
הרווח הזה זה מה שכתוב כאן, כשיש הפרדה. לכן כשיש הפרדה אין קיום, לכן זה זמן של דינים. מה זה דינים? של צמצום. שאני רוצה לתת לך הרבה, דיברנו על זה בעונג שבת. הרי לכאורה, יש פה פרדוקס בספירת העומר. מצד אחד הרמב"ן המפורסם אומר שזה חול המועד ארוך, ימים קדושים, עליונים, שלולא שהשעה נטרפה בתלמידי רבי עקיבא, אז היינו אמורים להיות ימים שמחים, מילאים, ומאידך, זה ימים של דינים. גם בלי קשר לרבי עקיבא, גם בלי קשר, גם בספרים כתוב שזה ימים שיונקים ממקום עליון מאוד. מקום, יש פה יערה עצומה. מאידך, זה ימים של דינים. הרי ידוע שלפי דעת המקובלים לא מסתבכים, גם אם אתה אבי הבן, סנדק, ביום העצמאות, באותו יום. אתה לא מסתפר. למה? לא מסתפרים בימים האלה. השערות זה ביטוי של דינים. למה השערות זה ביטוי של דינים? זה הדבר בגוף שיונק, אבל היניקה הכי מזערית, הכי הכי קטנה. השערה גדלה מהמוח שלך. אם יקבל חיות, מת, השערות שלו כבר, זהו, לא גדלות. זה יניקה מזערית, זה צמצום גדול מאוד, אבל עדיין יניקה. לא יניקה כמו המוח, כמו הלב, כמו העיניים. לא, יניקה מזערית, קטנטנה. אז הביטוי של היניקה קטנטנה, זה ביטוי של דינים, שבעצם אין כלים לקבל את הכל. אז זה פרדוקס לכאורה. אז יש משל מאוד פשוט. אמר את זה הרב אסיס, בית הכנסת בשבת. זה משל מאוד פשוט. אמר, זה כמו אמא שמניקה את התינוק. מצד הנותן, זה המתנה האופטימלית. אין יותר טוב, אין יותר מזין, אין יותר בריא. חלב אם זה הכי טוב. זה מזון המשובח. אבל מצד המקבל, הוא קטן, קטן, קטן. לא מבין. לא מבין את הסיטואציה, לא קולט. אין לו את המוחין, אין לו את ה... את התודעה, את ההבנה. הוא לא יכול, הוא מקבל רק את המחיה שלו, לא מעבר לך. אם כי עכשיו הוא מקבל את החיבוק, הוא מקבל, את הקרבה, הוא ניסל על ידי אמו, אבל הוא פשוט לא קולט. אין לו את האפשרות להבין מה שמתרחש. המוחין שלו קטנים. אז זו תקופה של דינים מצד המקבל. וזו תקופה עליונה מצד הנותן. זו התקופה שלנו. למה יש פה דינים? בגלל שיש פה הפרדה. אין לנו עדיין את המוחין, את היכולת לקבל את היערה הגדולה. מתי נקבל את היערה הגדולה? יהיו לנו את הכלים להכיל אותם בחג השבועות. ואז שוב התאחדו זכר ליציאת מצרים, אומרים גם בחג השבועות. ואז התאחדו שתי הגאולות, יש גאולת הגוף והנפש. גם אפשרות גם להכיל אותה. בחג הפסח, הגאולה היא בכוח. גאולת הגוף היא בפועל. אבל כל היערה של קרץ ים סוף, היא יערה של ראת השפחה לה, מנשארה השפחה. אין את המוחין לקבל את היערה הזאת. אחר כך צריך את ה... עבודה של הספירה, כדי להרחיב את המידות, שנוכל לקבל את הכתר בחג השבועות. ההפרדה בין שתי הגאולות, זה התקופה הזאת, לכן זה תקופה של דינים. והבקשה שלנו זה שלך אורך ועמיתך. שלנו גם יחד את שתי הגאולות. הרב אומר יותר מכך, הוא אומר, בתוך ארץ ישראל יש גוף ונפש. כמו כן, יביאו גאולה גם לארץ ישראל וגם להר הקודש, הר המוריה. ארץ ישראל זה הגוף, והר הקודש זה הנשמה של ארץ ישראל. בסופו של דבר, זה נשמה שמתגלה, הקדושה של ירושלים מתפשטת בכל ארץ ישראל. זה גילוי, אבל הנשמה שמתגלה מתוך הגוף, הנשמה זה הר הקודש בירושלים, מהר המוריה. והקדוש ברוך הוא משיב להם, אתם צודקים, גם לכך נעניתי לכם. הנה אנוכי שתראו איך הרב דורש את הפסוק, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, הגדול היא גאולת ארץ ישראל, כפי שכתוב, כי גדול יום ישראל, יום ישראל נמל על ארץ ישראל, והנורא היא גאולת בית המקדש, שנקרא נורא, מה נורא המקום הזה, נורא אלוהים ממקדשך, נורא העליון, נורא עלילה, זה גאולת הנשמה. ועוד לפני התגלות, שתי הבחינות הללו, הגדול והנורא בעניין ארץ ישראל ובעניין בית המקדש, יבוא אליהו, ותפקידו יהיה לאחד את הלבבות. אתם דורשים אחדות, אתם דורשים שלחוך עמיתך, אז צריך גם את ההכנה. ההכנה היא גם כן ייחוד הלבבות. הייחוד של הלבבות של האבות עם הבנים. האבות שהתנגדו להקמת בית לשם גאולה בארץ ישראל, ומפני שהרגישו כי הבנים אינם דורשים את אח קודשך, בלי אח קודשך אני לא מוכן, ויש ביניהם שמבטרים על זה, ולכן התנגדו האבות להתעוררות זו. כי ארץ ישראל בלו קדושה, בלו בית הבחירה, אינה כלום. לעומת זה, מה שאבות דורשים, רק את הנפש, מן הקדושה, מה, אתם מבטחים על הגוף? בשום פנים ואופן. שניהם כאחד טועים. ועבודתו זה חידוש בה. אנחנו בדרך כלל נוהגים לומר, יש את האבות זה מצוין, יש את הבתים, הבנים זה מצוין. עכשיו אליהו והוא עושה תיווך ביניהם. שטחן, בין החתן ובין הקלה. הקלה היא מצוינת, חתן פילי פליין, חתן המפואר. רק צריך רק לשדך ביניהם. הרב אומר כאן, לא, אני חושב שהוא אומר את זה בדווקא. הוא אומר, אתה טועה ואתה טועה. ביחד אתם צודקים. הסתכלות אחרת. לא דידקטית, דידקטית, לא, צריך להגיד, אתה צודק. זה שבירה. אבל היא בדאמת, הוא אומר לו, כשאתה, רק אתה בפני עצמך, אתה חצי אמת, חצי אמת זה שקר. שניהם כאחד טועים, ומעבודתו של אליהו הנביא להשיב לבבות על בנים, לבנים על אבותם, אחד על השני, זה תחכובת. כי אם חס ושלום יתקיימו הנוגדים הללו שבין האבות לבנים, עלולה שתבוא, שואה לארץ, תאו ובואו, חרם ממש, ונוע תנוע הארץ פן אבו, והיקטי את הארץ חרם, זה סיפה של הפסוק שם במלאכי, פן אבו והיקטי. זה לא, זה לוקסוס שאני מבקש, בוא ננסה להתאחד. כדאי שהמחנה יתאחד ואנחנו נרוויח יותר מנדטים לא הבנתם. זה לא דודבן שבקצפת. זה חיוני. בלי זה, נעלמים. כן, יעקב, מה אתה אומר?
למה
אליהו
עובד
כלבד
פתאום? איפה
המשיך? כן. פה נקודת הייחוד זה אליהו כאן עובד. כן, זה נכון. זה התפקיד השני של אליהו, של התיווך. זה פלפליים, משום שאליהו בדרך כלל הוא הקנאי. אז יש לזה גם פסקאות ברב. יש פסקאות מפורסמות, רציתי להראות. היום פסקאות, אני חושב שפחות מוכרת, על אליהו, שדווקא מתוך הקנאות, זה מה שמפורסם, שדווקא מתוך הקנאות, הבירור, כשאתה מברר כל צד, אני חושב שלפי מה שהרב מסביר עכשיו זה מאוד מובן. למה דווקא אליהו הוא זה שמאחד? אם כי לכאורה, הוא הקנאי, הקנאי זה ההפך. מי אתה תשלח, תשלח איזה שטחן. הרב עובדיה אומר, שטחן ראשי תיבות, שקר דובר, כסף נוטל. תשלח איזה שטחן, איזה מתווך, איזה מישהו שיודע, סדקה מפה, הוא להגיד, מה זה עושה שלום? הוא אומר לו, לא, היא בכלל לא אמרה שאתה, זה, אתה בכלל, זה, אתה לא הבנת, יוצאת את הדברים מהקשרה. ואליהו זה ההפך הגמור, אליהו זה, כנו קינטי. אבל לפי מה שהרב מסביר, ודאי, אני עכשיו דורש איזו אחדות כזו, שזה לא אחדות של פיוס. אני רוצה אחדות שאתה מבין שאתה ביל, שאתה חסר, שאתה פלגה דה גופה, שאתה חצי אמת. אז אני צריך מישהו שהוא קנאי כביכול, שהוא מחדד את האמת, עד לרדי שאתה מבין, אני ארום ועריה, חסר לי. קר לי, חסר, הנה, אני אביא לך את השלמה שלך. אז זה דווקא אליהו יכול כאן לאחד. הרב, אני חושב שהסביר את זה מאוד יפה. יש פה אחדות של, של השלמה. אחדות חיונית. ולכן, מיד כשמתחילה התעוררות לבניין ארץ ישראל, מוטלת החובה, זה אמרתי לכם משהו מטיל אחריות עלינו, לעבוד על שדה העבודה של אליהו הנביא. למה של אליהו הנביא? כשאמרתי, זה עוד לפני שני הגואלים. לאחד הבנים עם האבות ואבות עם הבנים. זכרו תורת משה עבדי. ככה מתחיל שם הפרק. אתה מתחיל בזכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים, ולכן הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. לפני בו, לפני, צריך שאליהו הנביא הגדול והנורא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיל לבות הבנים לבנים על אבותם. זה נכון. ועוד לפני ש... תסתכל על המשפט, אני חושב שזה כמו שאתה אומר, וזה באמת מחודש. ועוד לפני התגלות שתי הבחינות הללו, של שני הגואלים. נכון? בית מקדש את ישראל, הרי מה הוא אמר? זה גוף וזה נשמה, נכון? זה גוף ונשמה, זה בדיוק ההגבלה. לכן ככה זה מתחיל הפסקה. שני הגואלים צריכים להופיע ביחד, שכן בלי זה... אז זה לא יכול להתקיים, ולכן מבקשים שלח אורך עמיתך, לכן מבקשים גם את ארץ ישראל, שזה הגוף, וגם הר הקודש, שזה הנשמה. וזה בחינת משיח, ובחינת אליהו. ואז הוא מוסיף, ועוד לפני התגלות שתי הבחינות הללו, בין ארץ ישראל ובין את המקדש, יבוא אליהו ותפקידו יהיה לאחד הלבבות. נכון, זה מחודש, זה מה שכתוב כאן, אם כי בזכות החידוש הזה אנחנו גם יכולים להבין את האיחוד של המשיחים. כן, יעקב.
איך יש, זה מסדר לי, איך יש קודם כל איחוד לבבות, אחר כך יציאה מהגבלים. זאת אומרת, אני קודם כל צריך לצאת כזה להיות עמי, אפשר לאחד ביני לבין השני.
תחדד את השאלה.
כשאנחנו בגלות, אין שני צדדים. שתינו משועבדים עדיין, אף אחד מאיתנו לא אישיות.
אתה רוצה לומר שאחרי שאנחנו מתאחדים, זה עצמה הגאולה? לא.
לא, אני שואל איך זה שלב מקדים לגאולה. הגאולה צריכה לבוא לפני האיחוד. הרי מה זה הגאולה?
אם לא, אני לא אתאחד לעולם, אתה אומר.
מה זה? לא, כי אבל עדיין שנינו בגלות. אין פה שני... הרי כדי שאני יהיה אני, צריך שיש שני רצאים. כל אחד צריך להיות הוא.
לא, אבל פה זה לב אבות. זאת אומרת, לפחות שיהיה רצון. שיהיה ציפייה, שיהיה לב. בפועל זה יהיה לב, יהיה בפועל.
מה זה הבחירה של משה ואליהו?
זה בחירה עצמית. הרי הרב אומר שיש בחירה למשה, אבל לא בחירה של דורות אחריו. נכון, הרי כתוב...
וכאילו משה בא לבד, הוא התקלל ולכן מגיע לפני עצמו, בלי שהקדוש ברוך הוא בחר אותו אישי.
כמו... אבל גדלותו של משה ניתנה לו, רק לו, ולא לזרוע אחריו. והיא הייתה לו מצד הבחירה של ישראל. למה בחרו במשה? בגלל שבוחרים בישראל. ומשה רבנו הוא נשמות ישראל. תמצית של נשמות ישראל, הוא שקול כנגד כל עם ישראל. אתה אומר, אם משה רבנו התעלה, יש לו נשמה כזו, שראינו שיכולנו גם להפסיד אותה, זה היה והיא בדרך במלון. אז היה איזה שעת צרה לישראל שאולי אכלה פגע. היו משיח ואכלה פגע. יכולת לפספס את משה רבנו. נכון? אבל מצידו הוא נולד ואור, זה בחירה עצמית, זה לא רק, זה לא עבודה עצמית, יש לו נשמה כזאת. כתוב בספרים שגם משיח זה נשמת משה. זה גול ראשון, זה גול אחרון. אז שואל הארי, אבל המשיח, משה הוא שבט לוי, ומשיח הוא שבט יהודה, בנשמות זה לא משנה. לא אמר, זה בסדר. מתגברים על זה בקלות.
באמת זה מראה שלמרות
שמשה
הוא נגד
אליהו,
נשמת משה
זה
נשמת משיח.
כן, משה רבנו הוא כל
אליהו. כלומר, מספר אחת זה
המשיח. מאידך, 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 מאידך. נכון שזה לא נקרא לה על שם גומרה, אבל אתה יכול להגיד שמי שמכין את הקרקע, שבלי זה קשה להתקדם, גם כן יש לו זכות יוצרים. לא, רואים שיש פה תפקיד מאוד חשוב כאן של, של אליהו. אתם רואים מה שעשיתי לי לומר את הפסקה הזאת לראש הישיבה, שתרוד ממש ימים ולילות על האחדות הזאת. אתם לא יודעים עד כמה, הוא לא ישן בלילות, הוא אמר לנו על זה. את התקופה שכשאנחנו נכנסים לרב, הוא מספר לנו, פחות דיבר על גבעת האולפנה ופחות על המאבק, על האחדות זה היה, זה הנקודה הזו. הרב גם כותב, מוטלת החובה לעבוד על שדה העבודה של אליהו הנביא. אז אנחנו רוצים להגיד לרב שהוא עובד בשדה העבודה. שדה העבודה של אליהו הנביא. אמרתי היום, ברוך הצהריים, שאולי כל הקומפיין עכשיו הנוכחי על הגיוס לחרדים זה כדי לדחוף את החרדים להתאחד. אז הרב ברוך אמר לי שקדוש ברוך הוא צריך לעבוד מאוד חזק. שכדי שהחרדים יתאחדו, קדוש ברוך הוא צריך לעבוד מאוד מאוד חזק. אמרתי, הוא יודע לעבוד חזק. אבל אני חושב שזה, כולם עושים את החשבון, מה שמתרחב, כאילו בקואליציה, מה יהיה, אם החיילים, זה לא, אני קדוש ברוך הוא עושה את זה כדי שכולנו נפתח, נפקח עיניים, שמחנה אמוני. ראש הישיבה תמיד אמר, שקודם כל קרוב קרוב קודם, ואחר כך ודאי שהיחדות צריכה להתפשט למחנה האמוני ולמחנה הלאומי, אחר כך הכללי. זה הפסקה של שני גואלים. לעומת זאת, אני חושב שלפי ההסבר שאמרנו עכשיו, יש לנו דרך להבין את פרק כ"ד, נדלג שנייה, איחוד שני המשיחים, תקומתם של ישראל תלויה בשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ואסור להפחיד בין שני הדבקים. ומי הוא שצריך לאחד, וזהו מתפקידו של אליהו הנביא, לחבר את שני המשיחים ולעשותם אחד. ואז לבבות זה משיח בן יוסף. בפסקה לפני כן הוא אמר שמשיח בן יוסף יש לבחינת האבות. בפסקה אחת לפני כן, פסקה, בפרק כבדה כ"ב, כך הוא הסביר. ואז לב בנים, זה הבנים, זה יהודה. ואליהו הנביא יאחד את האבות שהם מבחינת משיח בן יוסף, עם הבנים שהם מבחינת משיח בן דוד ויהיו לאחד. אז אנחנו יכולים להבין. כן, יש פה שני משיחים ושני גואלים. לב הינוח. באורות הקודש זה ממד אחר קצת, אבל אני חושב שיעמיק לנו את את ההתבוננות. הבאים אל הקודש, זה שם הפסקה. לקראת סוף אורות הקודש ג' לדרך הקודש, פסקה טק. כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, הרגשה העליונה זה לא רגש, כן? ושל כל חוכמה והופעה שבעולם, אבל זה נעשה, אם זה נעשה בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהו, הפרדת יסוד אבא מאמא הילאה. זה באמת הרגשה עליונה. יש באמת תופעה של רוח הקודש. יש באמת בקרובה יקדש. באמת קרובים. יש באמת הולכים אחרי חוכמה והופעה. אבל זה לא נעשה אם בזאת. בזאת יבוא אהרון על הקודש. אם אתה עכשיו בא אל הקודש בלי הבזאת, בלי ההתקשרות אל התורה המעשית, זאת, זו מילה, זאת, זו הדרכה המעשית, ההדרגתית. אז יש פה, במקום ייחוד, הפרדה. אתה רוצה להתקשר ישר ליסוד האבא, לנקודה עליונה, בלי שאתה מוכן לקבל את, את השערים, שאבא יראה לך, שרוצה שתבוא אליו רק דרך המטרוניתא. וכך הרב מבאר בהמשך המהלך, עזרה, פרועי ראש. מדלג. והם מיודעיו של מקום. אינם יכולים להתגבל בגבולים גדולים ממשה ואהרון. בהתפשטותם נדחים מן העולם. ואינם באים בבניין של משפחה, ובנים לא היו להם. וחוזרים בהולדה שנייה בפנחס זה אליהו, המעלה רוח השם מקינת הברית. המסורת והעבודה המקודשת על פי הנבואה והתורה, המנוחלת וההתעלות העליונה המכבדת את הקדושה, מגבלת את תנאי החיים הרוחניים, ועם זה מנסה את עצמה מכל הערכים העולמיים, נמזגו בישראל, לשאת בכוחה העוז את מסע הגלות וכל עמלו. ולחדור דרך כל עמקי תאומות אור ישועה וגאולה. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. רוח הנאורים הסוער, המתעורר בעוז ובגבורה, עם רוח הזקנה המסודר, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה לפעול פעולתם בחיים הרוחניים והגשמיים, להכיש ישועה ולעשות בסיס לצמח השם, עריכת נר לבין ישי משיח השם, רוח הפנו אשר בו יבוא הוא אלינו שניהם יחד, אליהו הנביא משיח בן דוד. מה שאפשר להבין מתוך דברי הרב זה שנדב ואביהו לא תמו. בסופו של דבר לא ויתרנו. היה צד עליון, היה הופעה של רוח הקודש, איזה להיטות אחרי ההרגשה העליונה והחוכמה שאי אפשר לוותר עליה. אז היה בחיסרון ש... אתה לא נכנס בגבולות. אבל בסופו של דבר, התביעה הזאת אי אפשר לוותר. בסופו של דבר, משמע כאן מדברי הרב, שבלעדיה אי אפשר להביא גאולה. אפשר לומר בעצם שזה לא היה רק איזה מין ערגה עצמית של תענוג רוחני של נדב אביהו. אולי הם כן רצו להביא שכינה לעולם. זה היה צורך, הם רצו לגאול את העולם. אבל אתה לא יכול לגאול את העולם כשאתה לא עובד דרך השער שקבע מלכו של העולם. אז היה קרה מה שקרה. והיא ביום השמיני. אז אומר הרב, אנחנו נשחזר, נמחזר את אותה תביעה בתוך הקנאות של אליהו הנביא. הקנאות הזאת של אליהו הנביא הוא מלא רוח השם מקינת הברית, אבל יחד עם זה בתוך התלם, בתוך המסגרת של פרטיה של תורה, של מידותיה הטובות. על פי, איך הרב קורא לזה, המסורת והעבודה של הנבואה והתורה מנוחלת מדור דור, בלי לדלג שלבים, בלי לדלג דורות, אלא להפך, בלאסוף את כל הדורות יחד. ואז מה אתה תקבל? אתה תקבל שאותה תביעה רוחנית עצומה היא תרומם, היא תנסה בכל עוז את כל הקומות, את כל כביכול המגבלות, דברים שנראים לך מצומצמים מדי, תרומם אותם. וזה יחדיר דרך כל עמקי תאומות אור ישועה וגאולה. זה מה שהרב רוצה להבין מתוך, אני חושב שזה מעמיק לנו את ההתבוננות על הפסוק, זכות תורת משה. כאן הרב החרלב רצה לומר, זכות תורת משה, כוח של משה, דרך אליהו. כאן הרב רוצה להגיד, בזכות זכות תורת משה, קודם כל, פרטיה, תורת צבנו משה מורשה, קריאת יעקב, ההנחלה של תורה, של דור דור עם המנהגים, עם ה... בלי לחלץ את התפילים לפני הזמן, זכות תורת משה, כמו שהיא, אשר ציוויתי אותו, הציוויים, חוקים ומשפטים, זה גופה, זה יהיה השערים שאליהו הנביא יוכל לפעול בהם. ואז הוא יאחד. ואז הוא יכניס את התביעה המרוממת של נדב ואביהו, בתוך הדורות. אז מה זה לב אבות ולב בנים? אז הוא אומר, לב הבנים זה הרוח הנאורים הסוער. זה העוז וגבורה, זה נדב ואביהו. לב אבות זה רוח הזקנה המסודר. הכובד ראש, הזהירות. לא בשא בטעמה ולא בדרדקי עצה. אז עכשיו אני צריך גם את העצה וגם את הטעמה. את האיגוד של פעולת החיים היא זאת שתחיש את הישועה. עריכת נר לבין ישי מכיח השם רוח אפנו אשר בו יבואו אלינו שניהם מאחד. כדי שיבוא בן ישי, אני חייב שיבוא אליהו יחד. אם לא תהיה האחדות הזאת, אז רוח אפנו לא נוכל להכיל את הרוח הזאת. אני לא יודע פה איך לדייק, אם הרב רוצה לומר שרוח הנאורים ורוח הזקנה זה אליהו עם משיח. לא יודע אם זה האם בן ישי, הוא בעצם להגיד שהוא בן של ישי, הוא בן של הדורות הקודמים, הוא והזקן, הרי זה מה שרוצה להגיד, יחד, רוח הנאורים עם רוח, יחד. אז לכן הוא אומר, בוא יבואו אלינו שניהם יחד, אליהו עם משיח, הרוח הנאורים עם רוח הזקנה. ממש מה כך, אבל צריך עוד בזהירות. תינוטה לכך. אז כאן, אני חושב, שיש... יש לך כוח. אני מביא אותם. הרי ראינו את הרב חרלב שכביכול אליהו עם הקנאות שלו, עם הבירור שלו, אז הוא מברר לבנים שאתם רק חלק. לב אבות, הוא משיב לב אבות על בנים, והוא המתווך בן. וכאן הם באים יחד. שכאן זה ממש ייחוד של שני הפסקאות. פה רואים אצל הרב יותר של, כמו הפסקה של שני הגואלים. הם באים יחד, יבואו אלינו שניהם יחד לגאולנו. הגאולה היא בעצם בחיבור של מדרגת משה ומדרגת אליהו עם מדרגת משיח בן דוד. זה לא לגמרי מקביל, בגלל שהרב חרלב רצה להגיד שכדי להגיע למשיח צריך הקדמה של איחוד הלבבות. והרב כאן מדגיש שכדי להגיע להופעה שלמה צריך קודם כל מה שאתה התרגלת, המסגרת של זכות תורת משה עבדי. אני לא חושב שזה סותר, אבל יש פה שלוש מדרגות, שלושה שלבים. שלב הראשון, זכרו תורת משה עבדי. תחזק את ההבנה של התוספות, של שולחן ערוך, של סעיף קטן. אחר כך, איחוד הלבבות. הכנה של איחוד הלבבות, לרצות, להרגיש חסר. ואז מגיעה ההופעה בפועל של רוח הנאורים של האיחוד של שתי הקומות הללו גם יחד. אם כי אנחנו יודעים שברוחניות זה לא כמו... בבניין חומרי. בבניין חומרי אתה עושה יסודות, אחר כך אתה רק מוציא קוצים, ואז מגיע השלב הבא, ואחר כך יש תקרה. התקרה זה שלב שונה לגמרי מהשלב של הקירות, והקירות זה שלב שונה מהיסודות. ברוחניות זה לא כך. אנחנו רואים שזה אחד בתוך השני. זאת אומרת, הרוח הנאורים היא משולבת בתוך ה... זאת אומרת, זה לא שחור, עכשיו עוברים לפס לבן. אז יש דגש על אליהו ודגש על... אבל ודאי שאנחנו רואים ניצוצות של רוח נאורים, וודאי שאנחנו רואים חיזוק של, גם יחד, של רוח ישראל סבא. אלה ששמים דגש שם, אבל זה לא... אנחנו רואים שהדברים פועלים גם יחד. כפי שאנחנו אומרים שזה לא חייב להיות משיח בן יוסף, תא משיח בן יוסף, הנה עכשיו משיח בן דוד. 2000 שנות תוהו עם 2000 שנות משיח, הם נושקים זה בזה. ו2000 שנות תורה ומשיח, הם נושקים זה בזה. התקופות משתלבות זה בתוך השנייה. ככה זה ברוחניות. ככה זה גם בחינוך, נכון? זה לא, עכשיו גיל הבגרות נגמר, עכשיו נהיה בגרות. לא, אנחנו רואים שיש פה איזה תהליך אפור בעיניים. שנזכה בעזרת השם.